טוב, אנחנו נעבור היום סימן שין ממחת ושין ממתת. מה קרה? שין ממחת, שין ממתת, מה קשה? וזה מחולק לסתם שתיים, שין ממחת לעצמו, שין ממחת לעצמו, שין ממחת זה סיכום של הגדרי הראשיות, ובעצם סוג של סיכום של סימנים למדנו, של שין ממי עד שין ממחת, ושין ממתת זה הנקודה של העברת 400 ברשות הרבים. כשהדבר היה פה לראות מיד בהתחלה זה את הגאונות של הטור. הוא לקח סוגיה בגמרא שהיא לא סוגיה גדולה, ודף ג' בשבת, סוגיה קטנה, ועשה ממנה סימן, ושם את הסימן הזה מיד אחרי שהוא סיים להגדיר את הארבע רשויות, סיים להגדיר את הקירה והנחה, את המותר והאסור, את החייב והפטור, לקח מהגמרא דוגמה מעשית ושם אותה פה, שיש בה את הכל. בדוגמה הזאת יש לנו, בעצם יש בה את הכל, הוציא את היד מרשות היחיד לקרמלית או לרשות הרבים, יש לי פה הקירה בלי הנחה או הקירה והנחה, הם חוששים או לא חוששים, רשי והראש מיד נראה. יש לי פה את הרשויות השונות. שוב, באיזושהי דוגמה לקח וסיכם את הכל, וזה יפה הגאונות שלו לראות. חוץ מזה שהשאלה הזאת היא פרט מעשי של שאלה הרבה יותר רחבה והרבה יותר גדולה בדיני שבת ובכלל בדיני תורה, של העמידו חכמים דבריהם במקום תורה, שאנחנו ניגע בזה קצת מלמעלה. זה שיעור קיוט ולא שיעור עיון. אם יעמידו דבריהם במקום תורה או לא, איפה שבגלל האיסור דה רבנן יכול להיות שיהודי יעבור איסור דה אורייתא, אם האיסור דה רבנן עומד במקום או לא, מתי כן, מתי לא, מתי אנחנו אומרים שביטלו דין תורה בשבע אל תעשה, ומתי לא אומרים, ומה מוגדר שבע אל תעשה, מה מוגדר קום עשה. אז אנחנו מתחילים בשין ממ"ח, גמרא במסכת שבת דף ג' עמוד ב', דנה בשאלה של אביי, האם ידו של אדם יכולה לעשות קרמלית. כלומר, אחרי שהגמרא בררה שיד של אדם חולקת רשות לעצמה לעניין החיוב, שאדם שעומד ברשות הרבים, נכון, פשט העני את ידו לפנים ונתן בעל הבית בתוכה, העני הוא ברשות הרבים, היד שלו היא בפנים, וההנחה של בעל הבית ביד של העני לא נחשבת להנחה ברשות הרבים. למה? כי היד חולקת רשות לעצמה. השאלה היא, האם חז"ל החמירו שהיד הזאת גם תהפך לקרמלית? כלומר, שיהיה אסור להחזיר אותה לרשות שבה הוא עומד. זו שאלת הגמרא. והגמרא רוצה להגיד זה מחלוקת תנאים. תשמע, הייתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ. תן אחדה, אסור להחזירה, תן אידך, מותר להחזירה. מה אליו? באקה מפלגה? מה סבר? כקרמלית דמיה. ומה סבר? לאו כקרמלית דמיה. והגמרא דוחה את העמדה הזאת, שזה מחלוקת התנאים, ומעמידה ארבע או חמש העמדות אחרות. אני אומר ארבע או חמש כי העמדה של חילוק בין שוגג למזיד לא בהכרח שהיא עמדה בפני עצמה, יכול להיות שהיא רק חלק מבעוד יום, אבל זה בין ארבע לחמש העמדות במחלוקת התנאים הזאת, ואחר כך הראשונים החלקו מה העמדה המרכזית להלכה. אז חמש העמדות יש לנו כאן, כתבתי אותם בדף לפי המתיר, מה סברת היתר, למעלה מעשרה מבעוד יום, שוגג, לא כנסו שוגג עת ומזיד, ולאותה חצר ולא לחצר אחרת. זה חמש הסברות של המתיר, עכשיו נראה אותם אחת אחת.
רגע, אבל שוגג מזיד זה כן לכולם, דווקא מבעוד יום, לא מבעוד יום זה דווקא.
מה זאת אומרת לכולי אלמה או לא לכולי אלמה?
השוגג והמזיד כן
לא, אני מתכוון אם זה העמדה במחלוקת או לא העמדה במחלוקת, לא להלכה עכשיו מה הראשונים פסקו. העמדה הראשונה לכולי אלמה, ידו של אדם היא קרמלית. לשאלתו של אביי, כן, ידו של אדם קרמלית, אסור להחזיר אותה. למה תנא שפסק ליתר בברייתא מתיר? כי זה היה מעל עשרה, ומעל עשרה זה מקום פטור, אין קרמלית למעלה מעשרה. המגיד משנה פוסק את העמדה הזאת להלכה, פרק י"ג להלכה כ', והשולחן ערוך, המשנה ברורה, סעיף קטן א', כולם פוסקים את זה. יש בעמדה הזאת מחלוקת אחת, האם מותר להוציא ולהחזיר את היד למעלה מעשרה לכתחילה? לשיטת התוספות מותר, רשב"א ומאירי והפרי מגדי אומר שזה גם רש"י, אסור. אז זה העמדה הראשונה, זה הפשוטה.
למה
שיהיה
אסור?
מה? למה שיהיה אסור? לא, משמע מתחת, עטו, גזרה לגזרה, אני לא יודע למה.
שמע יוריד מתחת
הספחים. בסדר, אם מתחת הספחים עדיין זה גזרה לגזרה לגזרה. בטח בקרמלי. מה? כול אחת לגזרה, גם על זה נדבר עוד מעט. בארבע עמוד. תירוץ
על השאלה.
מה?
תירוץ על השאלה.
השאלה אם הוא נכון, השאלה איפה, מתי מול מתי לא. טוב, נדבר על זה בהמשך.
אבל זה לא מקום פטור מסוים, מה... למה גזירו?
כי באמת לא יודע. העמדה שנייה, לכול העלמה ידו של אדם כיכר מליץ, והיד הייתה פחות מעשרה טפחים. אז למה המתיר פסק להתיר? כי הוציא את היד מבעוד יום. מבעוד יום לא כנסו הרבנן, משחשיכה כנסו הרבנן.
איך אמרת? היא כן כיכר מליץ?
כן.
למה
כיכר מליץ? סליחה, למה כיכר מליץ, סליחה, נכון. מבעוד יום לא כנסו הרבנן, משחשיכה כנסו הרבנן, והגמרא מקשה על העמדה הזאת, עד רבה הפוך. מי שחשיכה, אם הוא יניח, הוא יגיע לאיסור תורה. אם רוצים בעוד יום את היד ואחר כך יניח, לא היה כאן עקירה, לא יגיע לאיסור תורה. אז למה אתה מחמיר איפה שעתיד להגיע לאיסור תורה ואיפה שלא עתיד להגיע, איפה שלא עתיד להגיע לאיסור תורה, ואתה מחמיר איפה שעתיד להגיע לאיסור תורה? והגמרא אומרת, אם ככה, אז תפשוט את ספקו של רב בוי בר אביי. שהוא התלבט האם התירו לרדות פת בתנור שהדביקה ויכול לבוא לידי חיוב חטאת של אפייה, התירו לרדות או לא התירו לרדות, תפשוט. אומרת הגמרא, נכון, בשלב הזה לפי העמדה הזאת, נכון, אני יכול לפשוט, ולפי הפשיטה יהיה אסור לרדות ויגיע לחיוב של חטאת על האפייה הזאת. זה העמדה השנייה. ההמשך של הגמרא, יש חילוק, עוד חילוק בין האוסר למתיר להחזיר את היד, וזה השאלה אם זה העמדה או לא העמדה, כי זה רק היה, זה בא כדי לדחות את הפשיטות של רב בוי בר אביי, אבל באמת זה גם מוליד לנו העמדה חדשה במחלוקת. למה לא לפשוט?
זה הברורה אחת של המאירי, שהוא אומר שם ששאלתם את כל המהלך שלו בן מזיד.
למה לא? אמרנו שלפי המהלך עכשיו של הגמרא, לפי העמדה שמבעוד יום לא כנסו, משיכה שככה כנסו, אני יכול לפשוט את הספק של רבי וי בר אביי.
ביבי.
רבי וי בר אביי, כן, זה של אתמול. היום זה רבי וי בר אביי. אבל אני יכול לפשוט את הספק שלו, האם... אם התירו לרדות או לא התירו לרדות, אני אפשוט שאסרו לרדות. ואילך למה, אני אפשוט. אומרת הגמרא, אתה לא חייב לפשוט. אני יכול להסביר הסבר אחר. במחלוקת. כן, ואז לא לפשוט, לכן זה עמדה.
אה? אז זה עמדה, ואיך האפשרות שזה לא עמדה?
לא, לא שאלה, אני לא אומר. מה השאלה אם לקרוא לזה לגמרי עמדה, כי הגמרא לא מביאה את זה כאן, והיא בעת האימה על העמדה, זה כדי לדחות את הפשיטות של הבעיה. אבל בסדר, ברור שזה עמדה חדשה. עוד יש חמש עמדות בגדול. אז למה לא לפשוט? יש חילוק בין שוגג למזיד. בשוגג התירו להחזיר, היהודי לא פשע, שויגג מותר, במזיד, רק במזיד כנסו אותו, וכרגע אנחנו בשיטת רשי, לא חששו שהיהודי ישמוט את החפץ מהיד ויגיע לחיוב חטאת, זה תלוי בו, שיחזיק את זה ויתאמץ עד צאת השבת, מה שאין כן רדיעת הפת זה כבר לא תלוי בו, זה כבר מודבק בתנור, ואם הוא לא יעשה פעולה של הוצאה של רדיעת הפת, הוא יגיע לחיוב.
לא חששו או לא התחשבו
בחשש? לא אכפת. שאלה טובה. שאלה עוד שני
לא חושב
שהוא
יכולה, זה שאלה מציאותית, מתי זה היה בשבת?
מה?
אם זה השעה הכי קצת שבת, זה להגיד...
לא, לא בהכרח, לא, כי אני יכול להגיד שכשהוא כבר לא יכול להחזיק והוא עוזב, זה אונס, הוא לא יכול. מי שאסר עליי להחזיר זה חזל, אני הייתי מחזיר. אני אנוס לא להחזיר בגלל חזל, ואני אנוס לא זה בגלל שנגמר לי הכוח ביד.
זה אומר, לא אכפת לנו.
מה זה לא אכפת לנו?
לא חששים שזה ייפול.
לא חשש שתניח, לא שתיפול, לא חשש שתניח, שתעבור על איסור. תתגבר, וכשאתה לא יכול להתגבר יותר, בסדר, כבר אנוס. העמדה הרביעית במחלוקת בין האוסר למתיר, כולם דיברו בשוגג. ההוצאה הייתה בשוגג, וכל הדיון זה, כנסו שוגג עד ומזיד או לא כנסו שוגג עד ומזיד, המתיר סובר שלא כנסו שוגג עד ומזיד ולכן מותר. והעמדה האחרונה, מה? לכולם מסכימים שלא כונסים שוגג עד ומזיד, והדיון פה זה חצר, אותה חצר או חצר אחרת. האוסר אסר לחצר אחרת, והמתיר התיר רק לאותה חצר ולא לחצר אחרת. מה ההבדל? ההבדל הוא שפה התקיימה מחשבתו, פה לא התקיימה מחשבתו, ועוד רגע נראה מה הפירוש התקיימה מחשבתו ולא התקיימה. לשיטת חלק מהראשונים, תוספות, רמב"ן, רשב"א, ראש, העמדות השנייה, השלישית והחמישית, תלויות אחת בשנייה ועובדות ביחד. מה פירוש? החילוק בין שוגג למזיד נכון רק כשאני דן על הוציא את היד משחשיכה ולא מבעוד יום. כלומר, אם בעוד יום אז ברור שמותר להחזיר. הדיון בין שוגג למזיד הוא רק משחשיכה, וגם אז רק לאותה חציר. בסדר, אז שלושת העמדות האלה הולכות ביחד. כשאני מתיר, כשאני אומר שבשוגג מותר להחזיר, היינו משחשיכה, מבעוד יום אפילו במזיד יהיה מותר, ולאותה חצר ולא לחצר אחרת. זה לפי התוספות והרמב"ן והרשב"א והרש"י.
לא רש"י.
לא רש"י, לא.
רשב"א.
אמרתי רשב"א, לא
רש"י.
מה? שוב, ההיתר להחזיר כשהוציא את היד בשוגג זה רק מבעוד, זה רק משחשיכה, כי מבעוד יום אפילו במזיד מותר, ורק לאותה חצר ולא לחצר אחרת. לא?
איך זה נכנס בתוך
בגמרא, בעמדות? זה שאלה טובה. לא יודע, כי לכל הכל היא בעייתה אם היא עומדת בפני עצמה, וכאילו זה או שאני מתרץ את זה, או שאני מתרץ את זה, או שאני מתרץ את זה.
לא, הכל בנוי, זאת אומרת, מולך השלב, שיש לך בעוד יום חשיכה ויש לך גם את החצר.
אבל כל העמדה היא עצמה, זה אני אומר כל פעם, והיא בעייתה אם, והיא בעייתה אם, זה אומר שכל אחד
הוא לעצמו, אני לא יודע. זה הולך לפי האיפכה, לפי האדרבה, כן? שזה, את זה
הגמרא
אפילו, היא לא
אמרה
את זה
כהעמדה,
אלא
ככושייה.
וגם
אותם, נכון, נכון, לא יודע. אבל לשיטת רש"י והרמב״ם, בית יוסף אומר שעריף, הראש אומר שעריף איתו, הוא אומר אין שום קשר בין העמדות, גם אם הוציא את היד במזיד משחשיכה אסור להחזיר, כן, וזה לא דומה לרדיעת הפת. ושוב, מאותו חילוק שאמרנו מקודם, ברדיעת הפת ודאי זה יעשה במשחשיכה, בהוצאה של היד לא ודאי שזה יעשה. עכשיו פה אני נכנס לסוגריים, אני אשתדל לתקתק אותם. ברדיעת הפת יש שאלה גדולה. יש כוח ביד חכמים, גמרא ביבמות דף צדיק, לעקור דבר מהתורה בשבע אל תעשה. מה קרה פתאום ברדיעת הפת שאומרים לי רדיעת הפת לכאורה זה שבע אל תעשה?
בסדר,
למה זה עשה?
כי אתה תרדה אותו.
אז אומרים לך, אני אומר, התרדה זה עדי רבנן, אבל האפייה נעשית מאליה. כרגע אני לא עושה מלאכה, אני לא עושה כלום.
אבל שמת אותו מלכתחילה.
אז זה שאלה, עוד שאלה שאנחנו צריכים.
ושמת אותו מלכתחילה.
ממש.
מה קורה לסמר?
האפייה. אם אני לא ארדה, האפייה תעשה.
גם
שלב של ההכנסה...
בישול, ככה זה...
מה? בסדר, של המשך.
אני מתבייש, לא רק אני מתבשל.
בסדר. זה מלאכה מתמשכת שזה לא פשוט. זה לא פשוט, זה מחלוקת אחרונים גדולה. כן, העגל איתם של זורע. מחלוקת גדולה.
לא, זה לגבי אם אני יכול לעצור.
אם אני יכול לעצור.
אבל זה שהמעשה נעשה, אף אחד לא יכול להיות שבחור לקחת פרוע, אתה שם את זה על האש, ואחרי כמה דברים, זה ירושה, דברים שם אוטומטית, ואף אחד לא יכול להיות שזה המציאות. כל הדיון אם אני יכול לעקור את המעשה הזה.
נכון, השאלה אם אבל ההכנסה שלי נחשבת, כלומר, הסיום הזה נחשב לכל
הסוף. מתי המעשה שלי?
אז להקדיר את זה צריך להקדים חקירה של רבי אלחנן וסרמן, יש לו קובץ דברי סופרים בתוך הקובץ הערות. אני לא יודע, אני לא יודע,
אני לא יודע, אני לא יודע.
שנייה, הכל יתחבר לך עוד רגע. הוא חוקר, זה גם בקובץ צערות, גם בקונטרס דברי סופרים. סימן ג' בקונטרס דברי סופרים, בקובץ צערות סימן סמכתי. שלוש שאלות בסוגיה של כוח החיים לעקור דבר מהתורה, והוא תולה אותם אחת בשנייה. שאלה ראשונה, מה זה נקרא שב ואל תעשה? הפעולה שהאדם עושה, או בפעולת האיסור בעצמה? ולא הפעולה שהאדם עושה, הוא נותן דוגמה כדי להסביר את זה. יהודי צריך, כשהוא עולה להר הבית צריך להביא איתו קורבן. בא בלי קורבן, זה קום עשה או שבע אל תעשה. מצד אחד הוא עשה פעולה, הוא קם ונכנס ובא להר הבית בלי קורבן, הוא עשה פעולה. מצד שני את האיסור, כלומר מה שצריך לעשות הוא לא עשה, לא הביא קורבן. בסדר? אז זה נקרא קום עשה או שבע אל תעשה. זה מוגדר בפעולה, מוגדר באדם. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כשעקרו את המצווה, עקרו אותה לגמרי, כשאמרו שבע אל תעשה, עקרו לגמרי או שנשארת במקום? נפקמינה, הבן שלו אומר נפקמינה, גמרא בראש שנה דף למד ג' מחלוקת בין רש"י לתוספות, אם מותר ללמד תינוק לתקוע בשופר בשבת. אם אני אומר שהמצווה נעקרה לגמרי, סליחה, רש"י אומר מותר, תוספות אומרים זה לא שייך, אין מצווה בכלל בשבת לתקוע בשופר. מה המחלוקת? תוספות אומרים שאמרו אל תתקע בשופר בשבת, חז"ל אמרו הם עקרו מצווה תקיעת שופר, זה לא מצווה היום, ולרש"י זה עדיין מצווה, שייך לחנך לזה, רק אני עכשיו לא יכול לקיים אותה כי יש לי ציווי של חכמים. זה השאלה השנייה.
ראש השנה שחל בשבת.
מה? אתה מקבל ראש שנה שחל בשבת. מה, לא אמרתי את זה? אמרתי סתם שבת? לא, התכוונתי ראש שנה שחל בשבת.
ראש שנה שנייה עוד פעם. לא בשבת עצמו.
בסדר, לא, אנחנו מדברים ראש שנה שחל בשבת. ראש השנה שחל בשבת. אסור לתקוע בשופר. נכון, מדין חכמים. מותר ללמד תינוק לתקוע בשופר? חינוך? רש"י אומר מותר, תוספות אומרים אסור, בכלל מה אתה מחנך, זה לא מצווה.
איך אתה מחכים לזה באמת?
מה?
איך אתה מחכים
לזה באמת?
מה?
אין דיון שופר, אבל לא תקע. אז הוא עושה את זה בעצמו, איך אתה
רוצה להחכים
לזה?
זה בשיעורים שתלמד ללכות תקיעת שופר.
יש עוד דחכמים. רב פן דבר, אם מישהו תוקע, אני רוצה לשמוע אותו או לא. אם מישהו תוקע, כבר הוא אומר אם זה...
זה עוד נפקמין, נכון. אז זה עוד נפקמין בשאלה אם זה יהיה... אם זה נעקר לגמרי או נשאר במקום. שאלה שלישית, למה יש הבדל בין קום עשה לשב ואל תעשה? האם זה בגלל חומרת האיסור? קום עשה זה יותר חמור משב ואל תעשה? או שאין הבדל, זה אותו דבר, רק החילוק הוא האם הדין התורה עומד במקומו או לא. ואני אומר, הוא עומד במקומו, ואז אני לא יכול בקום עשה, אז אני עובר עכשיו על דין תורה, בשב ואל תעשה אני לא עובר על דין תורה. ממילא כבר אנחנו רואים ששתי החקירות האחרונות תלויות אחת בשנייה, והוא אומר גם החקירה הראשונה תלויה בהם. בצורה כזאת, אם אנחנו נגיד שהעקירה עוקרת לגמרי, סליחה, צריך לחדד יותר את הצד השלישי, את החקירה השנייה.
מה הספק
השלישי? הספק השלישי, זו, אני אומר, צריך לחדד אותו יותר. האם יש הבדל בחומרת האיסורים? קום עשה יותר חמור משב ואל תעשה? או אין שום הבדל? האיסורים זה אותו דבר, לעשות בקום עשה, לעשות בשב ואל תעשה, זה אותה רמה של איסור. בסדר? רק יש ספירה, אני אומר דין התורה עומד במקומו, אני הולך לפי הצד ההוא בחקירה השנייה שדין התורה עומד במקומו, אבל יש לי ספירה, מצד אחד יש לי ציווי של התורה, מצד שני יש לי ציווי של חכמים שהוא גם ציווי תורה, בסדר?
לדעת הרמב״ם,
בסדר, שהוא גם ציווי, אבל גם אם הוא לא ציווי תורה יש לי עכשיו ציווי של חכמים, ואז יש לי ספירה, מה אני אעשה את זה או את זה? תשובה שב ואל תעשה, אז אני כאילו לא מכניס את עצמי לספירה, אני פשוט לא נכנס, אני לא עושה, ובקום עשה אני כן נכנס לסתירה, ולכן אמרו שב ואל תעשה ולא קום עשה. זה הצד השני של החקירה השלישית. אומר רבי אלחנן וסרמן, הם תלויות אחת בשנייה. אם העקירה שחכמים עוקרים זה עוקר לגמרי והמצווה בטלה, חייבים להגיד שקום עשה זה יותר חמור משב ואל תעשה, והיסוד הוא שבקום עשה אין להם כוח לעקור, התורה נתנה להם כוח לעקור לגמרי את המצווה רק בשב ואל תעשה ולא בקום עשה, כי זה יותר חמור, וממילא ההגדרה של קום עשה ושב ואל תעשה היא מוגדרת לא בפעולה של האדם אלא בגוף המצווה, כי הרי בזה זה תלוי אם יש להם כוח או אין להם כוח. ואם אני הולך עם הצד השני שהמצווה לא נשארת במקום, רק שיש לי כאן סתירה ביניהם ואני לא נכנס כי אני פסיבי, אז אני בכלל לא נכנס לעצמי סתירה, ברור שזה מוגדר באדם, בפעולה של האדם ולא במצווה. זה החיבור של החקירות האלה. נחזור לרדיעת הפת. גוף האיסור ברור שהוא בקום עשה, יש כאן יצירה ויש לכאורה מכאן ראיה שזה בגוף האיסור ולא באופן הפעולה. אפשר לדחות שאני מחשיב גם את ההכנסה לתנור, מה שאמרנו, גם ההכנסה גם היא תחשב חלק מהפעולה, כי אני מסתכל על פעולת, על רדיעת הפת, אני מסתכל כמלאכה אחת נמשכת מההתחלה ועד הסוף, ואז
הרדיעת הפת עצמה היא לא מלאכה,
לא הרדיעה, ההכנסה של הפת לתנור היא תחשב עד הסוף לפעולה וזה יחשב קום עשה גם בידיים. ואז אם אנחנו נחזור עכשיו לראש שאמר שהעריף אומר כמוהו, זה כבר לא מוכרח, כי הראש אמר שהעריף אומר כמוהו אצלנו בסוגיה של הוציא ידו. הריף לא דיבר, והראש אומר הוא סתם דבריו כי שמח על מה שהתבהר בדין רדיעת הפת, וזה לא מוכרח כי אנחנו יכולים לחלק שפה יש לי ברדיעת הפת יש לי קום עשה בידיים ובהוצאה אין לי קום עשה בידיים, וזה יצא מחלוקת, וזה יצא שהמחלוקת ראשונים פה בשיטת הריף, איך להבין את הריף, היא תהיה מחלוקת בדיוק בחקירה הזאת.
זאת אומרת,
של מה ההגדרה של קום עושה ומה ההגדרה של אל תעשה. איך? יש, אמרנו שכשאדם יעזוב בסוף, מה שאמרתי לך מקודם, ציקי, כשאדם יעזוב בסוף את הפירות כי הוא לא יכול להחזיק אותם, אין לו כוח, זה אונס. אונס נחשב לפעולה, אבל הוא פטור עליה, או שבכלל נחשב לפעולה? חקירה גדולה באחרונים. בסדר, אם אונס נחשב לפעולה והוא פטור עליה, או שאונס זה בכלל לא פעולה? אם אונס זה לא פעולה בכלל, אז מצד האדם היה כאן שווה אל תעשה. אבל מצד הפעולה, מצד האיסור היה כאן קום עושה, היה הכירה פה והנחה פה. ולא, זה לא מצד האדם, כי אונס היא בכלל לא פעולה, אני מנתק את זה. בסדר, אם אני אומר את הצד הזה. יצא שמי שרשי, ומי שאומר שעריף כמו רשי, הבית יוסף, הם יגידו שחכמים פה אסרו להחזיר, כי העמידו דבריהם בשווה אל תעשה. בפעולה של האדם, בסדר, הצד השני שאמרנו, שזה הכל תלוי באדם, וששב אל תעשה זה לא עוקר לגמרי, אלא המצווה נשארת במקום. רק יש לי כאן, אני לא נכנס לסתירה, וכשהוא יהיה אנוס ויעזוב, יעזוב, מה לעשות, זה כבר אנוס, זה לא פעולה שלו, ואז יצא שעריף הולך עם זה עם רשי. והראש יגיד שהפוך, הראש יגיד את הצד השני בחקירה, שזה מוגדר בתוצאה, לא בתוצאה, בגוף האיסור ולא בפעולה של האדם, ולכן עריף אומר כמוהו, כי רביעת הפת וזה דומים ולא שונים. זהו, זה סוגריים של, לא יודע, לא יכולתי להתאפק, אני מתנצל. זה לא בעניין, אבל לא יכולתי להתאפק. אז אמרנו, הבית יוסף אומר שכמו רשי, גם הרמב״ם והעריף, ואנחנו חוזרים אלינו להלכה, שולחן ערוך פסק בסתם כדעת רשי, לשיטתו, שזה שיטת עריף והרמב״ם, ושם יש אומרים, הביא את שיטת הראש. הביאור הלכה חוקר, בדיבור מתחיל לשומרים.
למה זה ככה? אני יותר פוסק את רשי נגד הראש.
כי זה ריף ורמב״ם גם.
זה אומר זה בספק.
למה ספק? הוא אומר שזה, למה ספק? אצלו זה לא ספק.
סימן למד א' האמנו שם את הריף והראש, בסימן זה האמנו שש העמדות איך הוא בא הוא פוסק כמו כבור, בסוף הוא לא פוסק כמו הרמב״ם שהוא ברור. אז פה לכאורה הריף זה לא ברור.
למה? הרמב״ם כן ברור. הביאור הלכה חוקר, האם לשיטה הראשונה שאוסרת במזיד זה גם מבעוד יום או רק משחשיכה? מחלוקת, הרן והרשב"א בדעת רש"י מחמירים וככה הגר"א, המאירי מקל ומתיר מבעוד יום אפילו אם הוציא במזיד. כשהוציא בשוגג שאסרנו להחזיר לאותה, לחצר אחרת, מה זה נקרא התקיימה מחשבתו? שוב מחלוקת ראשונים, האם זה בהנחה או בהכירה? זה המשנה ברורה בסעיף קטן ד', העיקר של המחשבה זה שזה לא יהיה פה בחצר שאני נמצא בה, או שהעיקר של המחשבה שזה יהיה בחצר ההיא שאליה רציתי להגיע, או ברשות ההיא שאליה רציתי להגיע. אז אליה רבא אומר שרשי והרן ורבנו ירוחם והמאירי הם אוסרים, בסדר? כי העיקר זה שזה לא יהיה פה. המגן אברהם בשם הרמב״ם וככה מוכח ברבנו חננאל אומר המשנה ברורה, מתירים, כי העיקר זה שזה יהיה שם, זה היה העיקר המחשבה שלי ופה לא התקיימה מחשבתו. יש פה עוד שתי פרטים, סייג נוסף שהציור, אנחנו מדברים פה במקרה שהחצרות הן לא בשורה אחת עם השנייה, כי אם...
על מה? על הציות מה?
כמו
חשבתי?
מה?
מה חשבת? בטח זה לא יהיה פה, מה אתה...
א', דברים שבלב, אני לא יודע, אולי כאן כן. ובטח אנחנו מדברים על סתם, לא על זה. מה, מה?
זה דיון במלאכה שאינה צריכה לגופה. ומוציא את המץ, מוציא את הזה וכל זה, זה
נכון.
זה עיקר מחשבתו שלא יהיה פה, אז אנחנו נכנסים לספיק חדש לגמרי של דיון.
נכון, נכון.
מה
צריכה לגופה? לא, שאינה צריכה לגופה, אני לא צריך... ההוצאה זה כי אני צריך את זה שם, לא כי אני לא רוצה את זה פה.
כן, אבל זה קנס של חכמים,
אני
לא יודע כמה זה קנס
של חכמים. מה, מה?
זה קנס של חכמים.
כן, אבל הוא אומר כבר זה יצא לך גזרה, לגזרה, לגזרה.
אתה שגם יתאר לך את זה? מה אני אומר? ראינו שהם אמור עליך ארבע תירוצים, איך
להיקים את הדבר
הזה,
לא? נכון, יש תירוץ.
הרמב"ם מצרף מלאכה שאינה צריכה לגופה, למרות שהוא פוסק שזה אפילו הרמב"ם מצרף מלאכה שאינה צריכה לגופה לעוד כמה היתרים, למרות שהוא פוסק
כתרניותה
שזה דאורייתא.
טוב, חייבים, החצרות שמדברים כאן זה לא שהן בשורה ברשות הרבים ביניהם, כי אז זה איסור דאורייתא, כמו שלמדנו כבר, והבית יוסף אומר, כל הדיון פה זה ברשויות דאורייתא ולא ברשויות דרבנן. אם מוציא לכרמלית מותר להניח שם, כי אם לא זה יהיה גזרה לגזרה, המגן אברהם מחמיר בזה, אם זה במזיד. והמשנה ברורה מקל כמו רוב האחרונים שהקלו. הגר"א יש לו את השיטה שלו, כל מה שאסרו בכרמלית כל מה שאסרו ברשות הרבים אסרו בקרמלית תמיד, ואין הבדל, ולכן גם פה זה יהיה אסור. זה סימן שין ממחת. עכשיו סימן שין ממתת, עוסק בטלטול ארבע עמות ברשות הרבים, ויש לו שני חלקים, חלק של הגדרה וחלק של פרטים. ההגדרה זה סעיפים א' ב', והפרטים משם ואילך. בהגדרה יש לנו שלוש שאלות. העמות שאמרו, ארבע עמות, זה בעמות שוחקות או בעמות עצבות, מיד נסביר מה זה. עמה של כל אדם לפי גודלו או עמה בינונית, וארבע עמות או יותר. יותר יכול להיות שני דברים, או שמונה עמות, ארבע לכל צד, או ארבע ואלכסונם.
איפה ארבע לכל צד? תעסקו בזה.
תעסקו בזה.
שימם
תר. אז אנחנו מתחילים בהתחלה. עמות שוחקות או עמות עצבות. משנה בעירובין דף ממי עמוד א', מחלוקת תנאים. אדם שישן בכניסת שבת בדרך, דעת רבי יוחנן בן נורי יש לו 2,000 אמה לכל רוח, כי קנה שביתה. לדעת חכמים לא קונים שביתה בשינה, ולכן כדי לקנות שביתה צריך כוונה, ולכן מותר לו רק 400. בא רבי אליעזר ואומר, 400 האלה זה בעצם 2 אמות, 400 סך הכל. מאיפה שהוא נמצא 2 אמות לכל רוח, יש לו 400. רבי יהודה אומר שאם הוא בחר ללכת לאחד הצדדים, יש לו 400 לאותו צד, והוא לא יכול לשנות את זה וללכת לצד השני. בגמרא בדף
שזה לא לטלטל, זה ללכת בכלל.
נכון, 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 נכון. בגמרא בדף ממחץ.
רבי אליעזר אותו שיש לו בעצם 8 מרובעות, נכון?
לא,
שתיים, שתיים, שתיים.
הוא באמצע איתם.
הוא באמצע.
יש לך ריבוע.
8 מרובעות, כן,
כן.
בגמרא בדף ממחץ, רבא אומר, המחלוקת היא כמה ללכת, לא כמה לטלטל. כמה לטלטל, כולם מודים שיש רק 400 ותו לא. גם רבי יוחנן בן נורי. ואיך מודדים את העמות האלה? מחלוקת תנאים. המקור זה פסוק פרשת בשלח, ראו כי השם נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שבו איש תחתיו, על יצא איש ממקומו ביום השביעי. מה זה שבו איש תחתיו? כמה תחתיו? שואלים חזל. אומר רבי מאיר, גופו 3 אמות ועמה כדי לפשוט ידיו ורגליו. אומר רבי יהודה, גופו 3 אמות ועמה כדי שיטול חפץ מתחת מרגלותיו ומניח תחת מרשותיו. נפקמינה בין רבי יהודה לרבי מאיר. מחלוקת ראשונים. לריף ולראש לרבי מאיר אנחנו מודדים בעמות עצבות, לרבי יהודה בעמות שוחקות, לרשי להפך, לרבי מאיר מודדים בעמות שוחקות ולרבי יהודה בעמות עצבות. אבל הנפקמינה האם מודדים בזה או בזה. ושוב, לריף ולראש רבי מאיר הוא המחמיר בעמות עצבות, רבי יהודה המקל בעמות שוחקות, לרשי הפוך, רבי מאיר הוא המקל, מועדים בעמות שוחקות, ורבי יהודה מחמיר בעצבות. מה זה שוחקות בעצבות? יש בראשונים שני הסברים למושג הזה. רמב״ם בפרק י"ז משבת הלכה למדוו, בעמה שוחקת התפחים מרווחים, אני לא כל תפח צמוד, צמוד לגמרי לחברות, תפחים אני לוקח אותם קצת עם רווח ביניהם, בעמה עצבה תפחים מצומצמים, צמודים לגמרי אחד לשני. לשיטת אני לא יודע כמה רווח, אני עוד רגע אגיד כמה ההבדל לשתי השיטות, כמה ההבדל בין זה לבין זה בסך הכל.
הטפח עצמו שוחק, לא בטפח.
לא, זה רשי וערוך. לרמב״ם, בין טפח לטפח שוחק. לרשי ולערוך, מה שאתה אומר, הטפח עצמו שוחק. כלומר, בין האצבעות. כל טפח מורכב מאצבעות. הערוך בערך שחק ורשי בעירובין דף ג' עמוד א'. כל טפח מורכב מאצבעות מרווחות או מצומצמות. ככה או ככה. בסדר? זה רשי וערוך.
סגור
פתוח? לא, לא סגור פתוח. מצומצמות ומרווחות. ככה, ככה, לא יודע כמה זה. שכמה, אבל ככה, 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 לא יודע כמה, זה מה שאני אומר. העיקר הוא ההבדל בסך הכל. בסך הכל ההבדל בסוף, רש"י בעירובין דף ג' עמוד א', וערוך ערך שחק. סמך, חד קוף. בסך הכל השיעור למעשה, יש בית יוסף בסימן לאיש א' בשם הרשב"א, השיעור, המרחק בין שוחקות לעצבות זה חצי אצבע.
לכל
טפח.
לכל טפח.
למי?
לכל העמה, סליחה, נכון.
לשיטת מי?
המרחק בין עצבות לשוחקות, חצי אצבע.
סנטימטר.
כמה זה חצי אצבע?
כי אצבע על אצבע, בשבילי אנחנו דנים שתי סנט, שתיים
ושתיים. נכון.
בין שוחקות לעצבות
או
בין השונים?
לא, לשני השיטות, בין שוחקות לעצבות. כן, רק אני אומר ששני
סנטים. בית יוסף בשם הרשב"א?
בית יוסף בשם הרשב"א בסימן יורדי הרשאלס. הרמב״ם אומר ככה, הרמב״ם פרק י"ב מלכות שבת הלכת ו', חוזרים אליו. מותר לאדם טלטל ברשות הרבים בתוך ארבע אמות על ארבע אמות שהוא עומד בצידן, ויש לו לטלטל בכל המרובע הזה, ובאמה שלו מודדים, ואם היה ננס בעבריו נותנים לו ארבע אמות כבינוניות של כל אדם. ומפי הקבלה אמרו שזה שנאמר בתורה, שבו איש תחתיו, שלא יטלטל חוץ למרובע זה, אלא במרובע זה שהוא כמידת אורך אדם, כשיפשוט ידיו ורגליו, בו בלבד יש לו לטלטל. אני כרגע עוזב את כל מה שהיה לפני זה, את שאר ההגדרות, אני מתמקד רק במשפט האחרון, פסק כמו רבי מאיר. בסדר? כשיפשוט ידיו ורגליו. מה הבעיה לפסוק כמו רבי מאיר? יש לנו כלל ברובין דף מנבר, עמוד ב', מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, הלכה כרבי יהודה. אז מה פה בא הרמב"ם פוסק כרבי מאיר? אומר רבי יוסף, הרמב"ם מסביר כמו הריף והראש. שהריף והראש אמרנו הסבירו שרבי מאיר פה הוא המחמיר לשער באמות הצוות, ובתחילת מסכת עירובין יש רב אומר יש לנו ספק מה האמה בכלל בכל התורה, האמה שוחקת או הצבע, ולכן בדאורייתא אנחנו מחמירים. אם החומרה זה שתהיה שוחקת לדוגמה למקווה אני אחמיר בזה, אם החומרה זה הצבע לדוגמה אצלנו טלטול 400 אני אחמיר שיהיה עצבה, ולכן אף על פי שיש כלל רבי יהודה ורבי מאיר הלכה כרבי יהודה, פה יש לנו התנגשות עם כלל אחר או עם החלטה אחרת שצריך להחמיר באמות, ואני מסביר בגמרא שרבי מאיר הוא המחמיר, ולכן פה הלכתי עם רבי מאיר
לפי הריף והראש.
הוא פחות כלל.
מה זה?
כי הוא פחות כלל. כלל גדול, תמיד כלל קטן יצא כלל גדול, כי לכלל גדול יש יותר יוצא מן הכלל, ויכול להיות שהכלל הזה הוא היוצא מן הכלל של הכלל הגדול. כן, 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 רגע, רק אני אומר שהם אומרים שהוא המחמיר, והרמב"ם אמר ככה. אבל פה הרמב"ם החמיר, פה הרמב"ם אומר פרק ז' מלכות שבת הלכה למדרב, הרמב"ם פוסק את החומרה הזאת של הגמרא בתחילת עירובין להחמיר באמות. האצבע שמשארים בה בכל מקום הוא רוחב אגודל של יד, והטפח ארבע אצבעות, וכל אמה אמורה בכל מקום, בין בשבת, בין בסוכה וכליים, היא אמה בת שישה טפחים. ופעמים משערים באמה בת שישה טפחים דחוקות זו לזו, פעמים משערים באמה בת שישה שוחקות ורווחות, וזה וזה להחמיר. בסדר? פסק את זה מפורש אצלם. אז זהו, השולחן ערוך, סתם, הוא לא מכריע, לא לכאן ולא לכאן. המגן אברהם אומר להחמיר בזה במצומצמות, וככה המשנה ברורה פוסק, גם בסעיף קטן א' וב', זה אותו עניין. זה ההגדרה הראשונה.
אז זה ברור שיש מיד אחד לידה.
מי, המשנה ברורה?
המרן.
אמרתי, המרן סתם.
סתם, אבל לא יכול.
אמרתי, המגן אברהם החמיר והמשנה ברורה החמיר.
והרמה?
הרמה ששלח לסימן
שין
צלמה. זהו, כן, הוא בא להחמיר גם.
מרווחות.
אלא, כן?
מרווחות. ככה רשמתי.
מה נגיד שפה זה מחמיר, זה המשנה ברורה, זה הסימן, זה סעיף קטן א' ב'. טוב, הלאה, הגדרה שנייה, מודדים באמה שלו או באמה בינונית. עירובין דף מ"ח עמוד א', שם הגמרא ממשיכה ומספרת רב משאר שאומר לבן שלו, כשאתה הולך לרב פאפה תשאל אותו, האמות שדיברו עליהם זה אמה שלו, כל אחד לפי אמתו, או אמה של קודש, כלומר אמה קבועה של שישה טפחים. אם הוא יענה שמשערים באמה של שישה טפחים, תשאל אותו מה הדין באוג מלך הבשן, שהוא גדול מאוד. ואם הוא יענה שבאוג מלך הבשן משערים באמה שלו, למה המשנה במסכת כלים, כשהיא אומרת לי שיש דברים שמשערים אותם באמה שלו, את זה לא מנתה, כי הנה, באוג מלך הבשן, כן אני משער לפי אמה שלו. ככה תשאל את רב פאפה. הלך לרב פאפה, שאל אותו, רב פאפה קודם כל הרגיע אותו. אידי קינן כולי איי לא מתמינן, בסדר? יש גבול עד כמה אנחנו שמפלפלים ומדייקים, אבל
תגזיר
לא רוצה להגיד
תגיד
גם כתוב שהוא חיה ביום כיפור להתעודות,
כן כן, כי איצ'יל דוג מלך הבשן איצ'יל זה טוב, היה מתגייר, אתה אומר. למה המשנה לא שנתה את זה? אז רב פאפה אומר לו, ידריקן כולי לא מתנינן, לעולם משערים בעמד ידי. ואתה שואל, למה לא הכניסו את זה למשנה במסכת כלים? כי יש מציאויות שיש לנו בעיה איתם. יהודי שהוא גבוה, אבל היד שלו קצרה, בסדר? אז אני לא יכול לשאר לו באמה שלו, כי אז יצא כאן זה לא הגיוני, זה יצא פחות, זה יצא פחות מהשלוש עמות שהאדם, אמרנו גובה האדם שלוש עמות שלו, זה יצא פחות מזה, זה לא הגיוני, ולכן המשנה לא שנתה את זה. ולכן לאדם כזה אנחנו משארים באמה בינונית. אומר הבית יוסף, אם משארים באמה בינונית, אז גם הראש שאמר בסתם לשאר באמה עצבה, פה יודע שמשארים באמה, סליחה, הראש שאמר שהיה באמה שוחקת, כי פסק את רבי יהודה, פה הוא יודע שמשארים באמה עצבה. כלומר, שהבינונית היא בעצבה בגלל אותה חומרה, להחמיר בספק. והשולחן ערוך ככה פוסק בסעיף א', מודדים לו באמה שלו, עם המתו קטנה, נותנים לו ארבע אמות בינוניות של כל אדם, שכל אחת מהם שישה טפחים. ארבע אמות או יותר מארבע אמות, אמרנו יש בזה שתי שאלות, מגיד משנה, פרק י"ב משבת על אחת ו', מביא מחלוקת ראשונים, כשתראו את דלתל ארבע אמות זה דווקא ארבע אמות או שמונה, אבל לא בבת אחת, לכל צד יש לי ארבע, אני יכול לקחת מכאן ארבע אליי, ומכאן עוד פעם ארבע אליי, ומה שאמרו שעשו פחות מארבע אמות, זה יותר מזה, יותר משמונה, מה שנגיע בהמשך, פחות מארבע אמות. או לא, ארבע אמות סך הכל.
בשין צד יקבר, לא?
מה?
זה בשין צד יקבר.
לא זוכר, נביא את זה פה ביוסף. לרשב"א אפשר לתלתל בשמונה אמות, ארבע לכל צד, לרמב"ם ולריף, רק ארבע אמות. ארבע אמות כולל את האלכסון.
והטור מביא שזה דעת רבנותם.
או לא, לא זוכר. ארבע אמות כולל האלכסון או לא, עירובין דף נ"א עמוד א', אמר רבי יחיא בר יעקב, המעביר ארבע אמות ברשות הרבים, אינו חייב עד שמעביר הן ואלכסונן. מה זה הן ואלכסונן? שלוש שיטות בראשונים. לרש"י, רבנותם, לרשב"א ולריטב"א, מותר לטלטל עד חמש אמות לשלוש חמישיות האמה, מותר לגמרי. לא, זה עוד שאלה, אמרנו, לצד אחד. לרשב"א יהיה מותר לכל צד, כן, שיטת הרשב"א זה יהיה לכל צד. הרשב"ן והתוספות מחלקים בין טלטול לארבע רוחות השמיים, לא ארבע רוחות השמיים, סליחה, טוב, נקרא לזה ארבע רוחות, אפילו זה לא מדויק, צפון, דרום, מזרח, מערב, לבין שאר שושנת הרוחות, בסדר? אם צפון, מזרח, דרום, מערב, כל הדברים האלה. לארבע רוחות השמיים יהיה מותר רק ארבע אמות, ולאלכסונים יהיה מותר חמש ושלוש חמישיות. הרמב״ם אומר, מדאורייתא, כמו רש"י, מותר חמש אמות שלוש חמישיות.
הרמב״ם על מודל השיטה הקודמת.
לא, לרש"י.
לרש"י.
כן, רק הוא אומר, מדי רבנן החמירו עד ארבע ותו לא. השולחן ערוך פוסק בסתם כמו רש"י וסיעתו, רבנותם, רשב"א וריטב"א, ובהש אומרי מביא את הרמב״ם. ארבע אמות שאמרו הם זה אלכסונן, שנמצא שהם חמישה אמות ושלושה חומשים, ויש מי שאומר שמארבע אמות עד חמישה ושלושה חומשים פטור, אבל אסור, והמשנה ברורה מביא שהבח ואליהו ונחלת צבי פוסקים כמו הרמב״ם. אגרה באר, יש מקרה שבו הרמב״ם יודע ליתר לחמש אמות ושלוש חמישיות אמה, כשהוא ברר לו צד שרק אליו הוא מטלטל, לצד הזה הרמב״ם יודע שמותר חמש ושלוש חמישיות. המחלוקת היא רק כשהוא רוצה בקו ישר ולא באלכסון.
כשהוא נתקע והגדר לעצמו, הוא הגדיר. ואז מפה לפה,
כן, לא, לא בקו ישר אלא באלכסון, כשהגדיר לעצמו שטח מותר לו באלכסונים חמש ושלוש, ולישר מותר לו רק ארבע, כן. זהו, יש כאן הערה בסעיף קטן ת' של המשנה ברורה, דד הם הדקאים עליהם, מביא חפץ ברשות הרבים, דל אדמות אין ואלכסונן חייב, דווקא כשהיה שיעור זה בין מקום העקירה להנחה, דהיינו שניח חפץ מחוץ לשיעור זה, אבל אם מניח את החפץ בתוך השיעור הזה, אפילו על הקו, אפילו מקצת מהחפץ, הוא פטור, כי צריך ארבע וחמש ושלוש חמישיות שלמות. מה רב רמב"ם, כן. זה החלק של ההגדרה. החלק של הפרטים, שוב, שלוש שאלות בפרטים. העברת חפץ מאדם לאדם, מה הדין כשארבע אמות של אחד נכנסות לארבע אמות של השני, והולכה פחות מארבע אמות.
אפשר שאלה על הגדרות?
כן.
האם מישהו מתייחס לזה שהחשבון הוא פשוט לא מתמטי? לפחות לבני אדם כמו שאנחנו מכירים אותם?
כן.
זאת אומרת, אומר שגוף האדם זה סך כל שלוש שמות ונותנים לו עוד. אני מכיר שגוף האדם זה ארבע לפחות, אם לא חמש.
לפי איזה אמה?
לפי כל אמה. אם אני לוקח אמה, כמה? אפילו חצי מטר, אתה לוקח אמה שלו. ככה, לא משנה. גם תיקח ככה, בסדר? גם תיקח ככה. אני מצטער, מחילה.
אחת,
שתיים. שלוש, ארבע פלוס. איזה, אני כבר הגעתי לארבע, אז איזה ארבע עמוד זה? תפשוט ידע.
אז יש שתי תשובות. אז יש שתי תשובות. התשובה הראשונה, קודם כל, למה את החשבון של חמש ושלוש חומשים אתה מקבל? הוא לא מדויק.
זאת אומרת, אתה אומר שפישוט ידע ברגל?
לא, שנייה, אני אומר שהוא לא מדויק. קודם כל, החשבון הזה הוא לא מדויק. החשבון שהגמרא עושה בסוכה ופה, של כל המטה בישר, המה ושתי חומשים באלכסון, הוא לא מדויק. זה לא משפט פיתגורס, זה לא מדויק במתמטיקה. וגם החשבון שהגמרא עושה שם של העיגול, של הפאי, היא מחשבת לפי 3, לא לפי 3.14. זה לא מדויק, ושם לחומרה לא דק.
3
עד 14 לא מדויק. בסדר, נקודה עם עוד הרבה מספרים אחרי 14.
3 עד 3.14 זה לא מדויק בקטנה.
מה, מה?
3 עד 3.14 זה לא מדויק בקטנה מאוד. אתה תגיד, בסדר, בן אדם לא כזה מדייק.
בסדר, אבל לא.
אבל פה זה הבדל משמעותי.
שם הגמרא, אתה גם הגמרא בסוכה בדף ח' וגם האחרונים שם דנים בשאלה הזאת זה 1. 2, יש ספר של הרב עמיאל, השתנות הדברים בהלכה. ושם אני מניח, אני לא יודע, אבל אני מנחש שיש תשובה גם לזה. אה? אבל אני לא יודע.
מה?
השתנות התוואים בהלכה.
גם בהקדמה של
הספר,
של
הרבה מיל שהציל אורוגיאת, אז אני כתב הרבה דברים. כן, לא יודע, יש ספר שלו. נראה, זה גם במקווה. המעלה, מה ברום שלוש עמות שכל גופו של אדם עולה בהם.
אתה
יכול
להסביר
שזה
נכנס את המים עולים.
בסדר, כמה? תלוי במשקל שלו, תלוי בנפח שלו, לא במשקל.
לא, אבל שם הוא יכול קצת להתיישב, הוא יכול קצת להתקפל. פה כתוב פושט ידעת רגליו.
אבל שם עוד פעם, השיעור שלוש עמות הוא אותו שיעור. גובה של בעינם. זה ככה, זה ההסבר, זה ההסבר הפשוט.
אולי
אמה
זה, לא יודע משהו.
אני לא יודע מה זה. חוזרים לפרטים. העברת חפץ מאדם לאדם. משנה במסכת עירובין דף צדיע עמוד ב', מחלוקת תנאים. רבי יהודה אומר, נותן אדם חבית לחברו וחברו לחברו אפילו חוץ ותחום. אמרו לו, לא תהלך זו יותר מרגלי בעליה, והגמרא מסבירה בשלושה אופנים את המחלוקת הזאת. ריש לקיש אומר בשם רבי לוי סבא, רבי יהודה התיר במערי מים מחבית לחבית. אין ממש במים לשיטתו, ולכן זה שום דבר להעביר אותם. החבית כל הזמן נשאר באותו מקום החבית, את החבית לא מעבירים ורק המים פה עוברים. ולכן זה מותר, והגמרא מקשה את זה, לא יכול להיות שאין ממש במים, המים כשאמרנו הם ממש, זה רק כשהם בתוך בצק, בתוך מאפה, בתוך משהו, אבל לא כשהם עומדים לעצמם. ולכן רבא אומר, רבי יהודה מתיר במים שנשאבו בשבת, והמים האלה לא קנו שביתה, והמים חשובים מהחבית, החבית בטלה למים. ושיטת רבא, וזה בנוי על זה ששיטת רבי יהודה היא שחפצי הפקר לא קונים שביתה, סליחה, לא, זה רבה שהמים בטלים, החבית בטלה למים. לרבשי, רבי יהודה מתיר במים וחבית של הפקר. חכמים שאוסרים אומרים חפצי הפקר קונים שביתה, ורבי יהודה שמתיר אומר חפצי הפקר לא קונים שביתה.
רבי יוחנן
בן נורי,
זה
רבי יוחנן בן נורי. אז האם לפסוק כמו רבי יהודה כמו חכמים, מחלוקת ראשונים, וזה תלוי בשאלה עם איזה מהעמקים אותו אנחנו הולכים.
יש גם תנקר שאומר
שהכירו
רק בתפילים.
כן.
לא, כי
שולחן ערוך ושם. הראש אומר מחלוקת בין הריף לרזה בזה. לשיטת הריף הלכה כחכמים, לשיטת הרזה הלכה כרבי יהודה, והרזה מסביר למה אני פוסק כמו רבי יהודה, כי אני הולך עם העוקבת האחרונה של רבשי, שהמחלוקת זה חפצי הפקר קונים שביתה או לא קונים שביתה, ורבי יוחנן בן נורי הוא זה שאומר שקונים שביתה, ומאחר ובדף מ"ו כבר נפסק לא כמו רבי יוחנן בן נורי, אז הלכה כמו רבי יהודה פה שאומר שמותר, כי חפצי הפקר לא קונים שביתה. הראש אומר לא מוכרחים להגיד שהריף סובר ככה, יכול להיות שהוא סובר כמו רבנן והוא השמיט את הדין. בסדר, הוא השמיט את הדין כי הוא סובר כעמדת רבה, ואפשר שהוא סובר כמו רבי יהודה כי העמדה העיקרית היא העמדת רבשי. כלומר, אפשר, שני הצדדים יכולים להיות אפשריים בריף, ככה אומר הראש. או שהוא אומר, או שהוא הולך עם רבא, או שהוא הולך עם רבשי. הרמב״ם והרייבד פוסקים כמו רבי יהודה וכמו כמו הרזה. הרמב״ן במלחמות מחמיר. הוא אומר, למרות שאנחנו פוסקים שחפצי הפקר לא קונים שביתה, כדעת רבי יהודה, אנחנו מחמירים לעניין טלטול, שמיל, וזה היום לשבת, זה מסיפור אחר לגמרי. נכנסו כאן לגדרים של... אה? מה אתה אומר?
כי הוא עובד מפה מתפילים.
נכון. קל וחומר. לא. לא, הוא פוסק עם רבי יהודה.
לא.
חפצי הפקר לא קונים שביתה.
אבל.
כן. אבל אם בתפילין אסרו, בלי סיבה טובה מיוחדת של ביזיון, אז פה קל וחומר רב שמיל את הביזיון לשבת. הוא מוציא את זה בכלל מהגדרים של, 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 של דיני רשויות, דיני טלטולים. הוא מוציא את זה משם לגמרי ועובר לסוגיה אחרת.
נו, מה זאת אומרת? שזה קל הקמה ולא חכמים. יש לנו פה בעצם שלוש דעות, נכון? קל הקמה, תפילין. רב יהודה אומר אף ביתר, אבל יש את
החכמים,
אז הוא בכלל הולך
ל... כן, כן. אני נכנס פה לעוד סוגריים, אבל הפעם הרבה יותר קצר מקודם. יש חקירה, הרבה אחרונים חוקרים בזה. זה אייטמן דאורייתא מביא את זה בכלל יוב, והוא דן בזה גם כן. איסורים שתלויים בזמן זה איסורי גברה או איסורי חפצה? איסור שבת זה איסור שתלוי בזמן. היום הדבר אסור, מחר הוא יהיה מותר. זה איסורי גברה או חפצה?
הבעל לא הסכם לדבר.
מה, מה?
הבעל לא הסכם לדבר.
אתה רואה? אז לא יודע למה לא הביאו ראיה מהסוגיה הזאת, אבל לכאורה מהסוגיה הזאת ברור שזה גברה. בסדר? כי חבית, אמרנו, אין, חבית, מה אכפת לי איפה היא תהיה ואיפה היא תונח. אפשר לתאר אותה כמה שרוצים. היה פה גם שיעור בכולל פעם על זה, ביום עיון של שמיטה. אחד הרבנים דיבר על זה, ששמיטה, שווה את שמיטה לשבת, וגם בשמיטה אם זה איסור שהאדמה תשבות, או שהאדם לא, לא יעבוד בה.
אני לא יודע מה,
אתה
אומר פשוט.
מה, מה?
איך פשוט הייתה
פה לבנת? פה לאדם, הדיון פה עם האדם מותר לו, אסור לו. החבית, החבית עברה תחום, החבית הלכה כמה שהיא רוצה, היא לא קנתה שביתה, החבית טולטלה ברשות הרבים הרבה יותר מארבע אמות החבית. השולחן ערוך, סעיף ג' פוסק כדעת המקילים, כמו רבי יהודה, זה בסתם, בשמש אומרים פוסק כמחמירים. מותר לו לאדם לעקור חפץ מרשות הרבים, לתנו לחברו שאצלו בתוך ארבע אמותיו, וחברו לחברו שאצלו, אף על פי שהחפץ הולך כמה מילים ברשות הרבים, ובלבד שלא יוציאנו חוץ מתחום שלו, ויש מי שאוסר.
אז זה לא רבי יהודה.
מה, מה?
זה החכמים.
מה, בסתם ויש?
זה אמרו לו. כן.
מה, מה? בסתם, סתם כמו...
כן, אבל זה לא רבי יהודה ו... הוא פסק או תנא קמא או אמרו לו. הוא לא פסק רבי יהודה בכלל.
למה? כי מה... מותר לאדם לעקור חפץ מרשות הרבים, לתנו לחברו שיצאו בתוך ארבע אמות.
בלבד שלא יצא מחוץ לתחום.
אה, אתה צודק. וגם בשין א', סעיף מ"ב, השולחן ערוך מקל בזה.
הולך כמה מילים.
מה, מה?
כמה מילים. בלבד שיוצאים חוץ
לתחום. לא, אז המשנה ברורה עושה חלוקה. תראה, המשנה, קיבלת אותי. רגע. אומר שילך כמה מילים ושלא יצא מחוץ לתחום. זה סתירה. כמה מילים זה יותר מהתחום.
למה?
אז אומר המשנה ברורה, אז המשנה ברורה אומר, המשנה ברורה מתרץ לשני דברים שונים. זה בלא קנה שביתה, זה בקנה שביתה. וזה רבי יהודה. ולא קנה שביתה כמה מילים, וקנה שביתה שלא יצא מחוץ לתחום שלו. נקרא
מילים שתי מילים.
מה, מה?
נקרא
מילים שתי מילים. אז מספיק להגיד מילים, לא צריך כמה. זה כבר, הריבוי הוא כבר עובד.
אפשר, אתה רוצה
לתרץ. כן.
זה כל
היתי עד האדמה. המשנה ברורה אומר, טוב לחוש, סעיף קדם ג', טוב לחוש לדעת האוסרים, בדבר הרשות. למה? כי המקרה בשין א', שגם שם השולחן ערוך פסק להקל, זה היה בתפילין, שתפילין יש לי עוד סיבה להתיר, שזה מונח בביזיון.
רק במקרה הצורך
שזה
להקל בדבר הזה.
ככה המשנה ברורה אומר, כן. עוד שלושה פרטים בזה, יש ביאור הלכה בשם פרי מגדים, זה גם מותר, זה לא צריך הרבה אנשים, אפשר גם שניים, כל פעם אחד ייתן לחברו, ילך לצד השני, ייקח ממנו, הוא ילך לצד השני ויקח ממנו, וכן על זה הדרך, כל פעם פחות מארבע אמות.
הוא עושה את זה במתיבם.
מה?
או מה שעשו...
מותר!
במגדים הוא משהו.
במגדים הוא משהו מותר. כן, שנה בורה.
חולק.
חולק.
אתה במגדים אומר? ולמה הוא חולק?
נהיה.
טוב, לא יודע.
מה במגדים אומר?
שמותר גם, לא צריך הרבה אנשים, מותר גם רק שתי אנשים. פרט שני מותר יותר מארבע אמות, החילוק שאמרנו עכשיו בין חפץ שיש לו בעלים לאין לו בעלים, רק אם זה חפץ שאין לו בעלים צריך שכל אחד מהמשתתפים בחגיגה הזאת יתכוון לא לקנות אותו או לא יתכוון לקנות אותו, כי אם הוא יזכה בו זה יהפוך לחפץ שיש לו בעלים ונצטרך לעצור באיזשהו שלב, והיתר מועיל רק להעברה ארבע אמות ברשות הרבים או בקרמלית, ולא מרשות לרשות. ומכאן לא יפה עושים הקהילות עם הספר תורה ש... מוציאים, לא מענה בזה הושתה, והוא מביא דיון בת אם התז, אם מותר על ידי גוי או אסור על ידי גוי, שהתז אסר אפילו על ידי גוי, קשה, שבות ושבות במקום מצווה. התת ושיטתו שבקרמלית יש חומרה מיוחדת כסדומה לרשות הרבים, אבל, אומר באור הלכה, השאר הציון, סליחה, הלכה כמו אליה רבה, להקל על ידי גוי.
וגם באור הלכה.
סליחה, באור הלכה, כן, לא שאר הציון, באור הלכה.
שאלה, למה משתברה לא מביא פה פתרון הרבה יותר פשוט? שיהיה הוצאה לרשות היחיד, נכנסה לרשות היחיד, בלי הנחה ברשות הרבים, למעלה מ-10 טפחים?
ירים את הספר למעלה מ-10.
ירים את הספר למעלה מ-10, יצא ולא יעצור בדרך, ויכנס לבית הכנסת.
שם יפול למעלה מ-10.
אבל הרבה יותר פשוט מכל הבלגן שהם עושים, הוא לא יפה.
זה מחלוקת ראשונים, הם הולכים בתר הגוף או בתר הזה.
טוב.
שאני הולך?
פרט שני, שני אנשים שארבע עמות של זה נכנסים של חברו, זה משנה, אין פה יותר מהמשנה בירובין דף ימי. היו שניים קצת עמותיו של זה בתוך עמותיו של זה, מביאים ואוכלים באמצע, בלבד שלא יוציא זה מתוך שלו לתוך של חברו. היו שלושה והאמצעים מובלה ביניהם, הוא מותר עם ההן והן מותרים עמו, שניים החיצונים אסורים זה עם זה, והשולחן ערוך פסק את זה בסעיף ד'. היו שניים מקצת עמותיו של זה בתוך עמותיו של זה, כגון שיש ביניהם שש עמות, מביאים ואוכלים באמצע, ובלבד שלא יוציא כל אחד מתוך שלו לתוך של חברו. היו שלושה והאמצעים מובלה ביניהם, כגון שבין שניים החיצונים 8 אמות, האמצעים מותר עם כל אחד מהחיצונים, במה שארבע המותר מובלעים בתוך שלו, ושניים החיצונים אסורים זה עם זה. ומקרה אחרון, הולכה פחות פחות מארבע אמות. גמרה, שתי גמרות יש בזה. גמרה ראשונה, מסכת שבת דף מ"ב, עמוד א', רבינה אומר, אם יש קוץ ברשות הרבים, מותר לו לכאוב פחות פחות מארבע אמות עד שיסלקם לצידי רשות הרבים. זה כשיש קוץ יוצא שבסתם ולא לסילוק לצילי רשות הרבים, סתם ככה אסור. השנייה, שבת דף קוף נונגים אל עמוד ב', אחת הגזרות שנגזרו בעליית חניה בית חזקיה בן גרון, נגזרות ילכה דבר זה, שייתן אדם כיסו לגוי ולא יטלטלנו פחות פחות מארבע אמות. ומכאן אומר רבנו ירוחם מביא רב שר שלום, ויש קול בו בסימן עמד א', שאסור לטלטל פחות פחות מארבע אמות, אלא כל פעם צריך להתיישר. התוספות והמרדכי אומרים שהגזרה הזאת היא גם בין השמשות ולא רק משחשיכה. הגרא בשם רש"י והאור זרוע מקילים בין השמשות, ושער הציון אומר השולחן ערוך פסק להחמיר, לא טוב להקל בשאלה הזאת. השולחן ערוך אומר אסור להוליד חפץ פחות פחות מארבע אמות, ואפילו בין השמשות ואפילו בכרמלית.
מה השולחן ערוך פסק?
מה זה, מה הוא פסק?
כן, זאת אומרת, אם אני מרים, הולך פחות מארבע,
מתיישב?
מניח.
לא מניח. מניח או מתיישב?
מתיישב זה לא...
אבל בואו, לא נכנס את זה קשור.
כי זה שתי סוגיות
לכאורה. למה? רבי ירוחם מדבר...
רבי ירוחם מדבר מה ההגדרה של...
לא, מה ההגדרה? לא, הוא לא מתיר את זה.
כן? ויש שאלה, האם זה מותר או אסור?
אתה מסכים, מסכים. מה ההגדרה? לא מה זה. כלומר... זה מה שהמשנה ברורה פה ואומר, זה מה שהמשנה ברורה פה לסדר בסעיף קטן ג' זין. הוא אומר, ההגדרה היא שאתה הולך, יושב, או מניח, או משהו, אבל לא כשאתה מסדר את זה על הכתף. זה לא נחשב פחות פחות מעל בעמוד.
ועצירה?
עצירה, הוא חלק, תלוי למה עצירה.
השאלה עוד, בקיוביונים. יש מי שמתייחס לזה שכל הגמרות האלה מדברות בכלל בדין מוקצה? כיסו וקוץ זה מוקצה.
זה לא שייך, אבל מוקצה לא שייך. אבל מוקצה לא שייך לארבע אמות. גם לי, רגע.
שם הייתי גדול.
אבל
בלי מגדים
במשפט. בלי מגדים.
מה? הייתי קיבלתי לדעתך וגם הייתי שקיבלתי לדעת בלי מגדים.
נחזור לזה, קרמלית, עוד נסיים.
יש עוד שאלה.
זה לא נגזר על זה,
אבל
זה
מוכרע
בכלל.
וזה
לא מוכרע,
להגיד
מה שאתה אומר. טוב, על הסוף של השולחן ערוך, אפילו בקרמלית, יש שתי סיבות. התז אומר, אם נקל בזה קרוב הדבר שיוליך 400 בבת אחת, ואחר כך ברשות הרבים. הגר"א אומר, כל דבר שאסרו ברשות הרבים אסרו גם בקרמלית. על עצם הדין להחמיר בקרמלית, המאמר מרדכי והנער שלום ישנם ברורה מביא שהם מפקפקים בזה, כי זה גזירה לגזירה. שיטת הגרא אפשר לומר שזה כול אחת הגזירה היא, וכאן אמרתי לך מקודם שמדבר על כול אחת הגזירה. אז עוד סוגריים אחרונות להיום, ואחרונות בכלל, והשיעור נגמר.
ורק גזירות טובות.
אז שיהיה רק גזירות טובות, אמן. הגזירה לגזירה, מחלוקת בין רמב״ם לרש"י, מה זה כול אחת הגזירה. יש רמב״ם בפירוש המשנה בשבת פרק ד' משנה א', שגזרה לגזרה זה כשהיו שתי הגזרות בעת אחת. מה הרמב״ם, אם היו שתי הגזרות בעת אחת מותר, וזהו שעושים תמיד, וזה עניין אומרם, כולה חד הגזרתא היא. כלומר, מי שגזר גזרה זו, ראה שלא תתקיים גזרה זו, אלא בגזרה אחרת, הוסיף גם את הגזרה האחרת, וזה נקרא כולה חד הגזרה היא. רש"י, בביצה דף ג' עמוד א', דיבור מתחיל חדה, אצלו כולה חד הגזרה היא, הגזרה השנייה היא במשמעות של הראשונה. אני לא צריך שמי שגזר את הגזרה הראשונה, גזר גם את השנייה כדי להגן על הראשונה, אני צריך מספיק שאני, לא אנחנו, אלא תנאים והמוראים, בשכלם יראו שהגזרה הראשונה לא תעמוד אלא על ידי הגזרה השנייה, כדי לתקן את הגזרה השנייה, אף על פי שהיא גזרה לגזרה. וגם זה נחשב כולה חד הגזרה, זה רש"י בביצה דף ג'.
הגזרה השנייה היא זאת שמקיים את הגזרה הראשונה?
כן, זה לא צריך להיות במעמד אחד. ואפילו מספיק שזה יהיה במשמעות. דיבור מתחיל? דיבור מתחיל, חדה.
זה לא
אותו דבר? זה לא אותו דבר, לא. אצל הרמב"ם חייב שזה יהיה במעמד אחד. אצל רש"י לא חייב שזה יהיה במעמד אחד. כלומר, אצל רש"י, תיאורטית, המורה יכול לגזור גזרה לגזרה שתנא גזר. אצל הרמב"ם זה לא יכול לקרות.
מלבד הרב מינוביץ'
אולי אומר את החינוך הזה, בדעת הגאון הגדול, הרב מרדכי רבינוביץ. הוא הראה לי את זה והוא אמר לי את זה.
שבא,
אתה רואה את זה?
הרמב"ם איפה?
הרמב"ם בפירוש המשנה לשבת, פרק ד', משנה א'. טוב, הביאור הלכה, שורה תחתונה, מביא צדדים לכאן ולכאן, אם זה להחמיר בקרמלית או לא, נשאר בצריך עיון. עד כאן השיעור, אני מתנצל על השלוש סוגריים שלי היום, לא מעניין, אבל לא יכולתי להתאפק, זה היה...